שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים, היום יום שני, השלישי לאוגוסט, אני איתן אבריאל, כאן באולפן, והיום אנחנו מתחילים עם האבטלה, שהיא עדיין מאוד גבוהה בעקבות משבר הקורונה, בערך 500,000 איש, ועם ניסיון להעריך כמה זמן ייקח עד ששוק העבודה יחזור לתעסוקה מלאה, כפי שהיינו ערב הקורונה. אז בהתחלה כולם העריכו שהמשבר יהיה קצר מועד וההתאוששות תהיה מהירה, ואחר כך החלו לדבר על תיקון מלא רק לאחר שהציבור יקבל חיסון לווירוס הקורונה. מירב ארלוזורוב מזכירה שאחרי המשבר של 2003 לקח לשוק העבודה כמעט 5 שנים כדי להתאושש באופן מלא, ושהפעם זה יכול לדרוש זמן אפילו ארוך יותר. בניסיון לכאורה לעודד את שוק התעסוקה, שורה של גופים מציעים אתה רעיון חדש ישן. לבטל את ההפרשות שמעסיקים נדרשים לשלם לביטוח לאומי עבור כל אחד שעובד אצלם. לכאורה ההיגיון פשוט. המעסיקים יחסכו 3.5% מעלות השכר של כל עובד, וכך יהיה להם יותר כסף ויותר תמריצים לגייס עובדים נוספים. אבל האם זה נכון? האם חיסכון של 3.5% בעלות השכר משנה משהו בשיקולי ההחלטה של מעסיק שבא להחליט אם לקחת עובד נוסף או להסתדר בלעדיו? וגם מי ימלא את הכסף שיחסר עכשיו בקופה של ביטוח לאומי? סמי פרץ יציג את היתרונות והחסרונות של הרעיון הזה, שנמצא במחלוקת די קשה בין הכלכלנים השונים. והנה עוד תופעה שאנחנו רואים יום-יום מול העיניים, שהיא מוזרה והזויה, ובכל זאת אנחנו מקבלים אותה. שרי הליכוד וכל חברי הכנסת שמונו לתפקידים מיוחדים על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, מצויים למעשה בניגוד עניינים בכל מה שקשור לקבלת החלטות על ובתוך מערכת אכיפת החוק. כך יוצא שניגודי עניינים שבכלל לא יעלו על הדעת עבור מנכלים של חברות ציבוריות, הם מותרים וגלויים במקרה של שליחי ציבור שמינה נתניהו. אנחנו נדבר על זה עם דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי שלנו, וננסה להבין האם קיימת דרך לנטרל את ניגודי העניינים הללו. אנחנו מתחילים. שלום למירב ארלוזורוב.
שלום רב.
אז בתחילת הקורונה חטפנו בומבה איומה עם למעלה מ-30% מהעובדים במשק שיצאו לחל"ת ולפיטורים. אחר כך עם פתיחת המשק חלק גדול מהם, 800-900 אלף, חזרו לעבודה. אבל עכשיו שאנחנו בסוג של שגרה, עדיין כמעט 500,000 איש הם מובטלי קורונה דה פקטו. והניסיון שלנו מראה ממשברים קודמים שלוקח הרבה מאוד זמן לספוג את האנשים האלה חזרה לשוק העבודה, לפעמים שנים ארוכות. אז קודם כל תתני לנו איזושהי סקירה היסטורית של מה קרה במשברים קודמים, ואחר כך ננסה להבין למה זה קורה ומה אפשר לעשות כדי לצמצם את הפגע הזה.
אז זהו, ישראל אין לה ניסיון באבטלה גבוהה. פעם אחרונה שתנו אבטלה גבוהה זה היה ב-2003, לפני 17 שנים, וגם אז יצאנו משבר 2003 מאוד מחוזקים, להזכיר לכולנו, עשו שם שורה של מהלכים כלכליים באמת מעוררי השראה, ונכנסנו שם באמת לשוונג של 5 שנים של צמיחה מאוד מהירה, ולכן האפיזוד הזו הייתה קצרה, ויחסית מהר מאוד השתקענו ממנה, וגם אז זה לקח 5 שנים.
בדיוק, צריך להבין שיחסית, אנחנו לא מדברים פה על חודשים וגם לא על שנה מלאה. זה גם במקרה החיובי לקח לנו 5 שנים להתאושש ממשבר האינטיפאדה של 2002.
נכון, אז עכשיו אנחנו לא יודעים מה יקרה משבר הקורונה, באמת משבר חסר תקדים, עולם המתקלנו במשהו כזה. אז אנחנו מסתכלים על הניסיון של 2003 ועל הניסיון בעולם, כי בעולם הטראומה של אבטלה כבדה ומושכת היא הרבה יותר טריה. למעשה המשבר של 2008, משבר האבטלה, בלא מעט מדינות עדיין לא ממש חלף, אנחנו למעלה מעשור אחרי. אז אנחנו רואים בעולם שזה באמת תהליך מאוד ממושך ומאוד איטי. בישראל ראינו שבמקרה הכי טוב זה לקח 5 שנים. אנחנו מניחים שממשבר 2020 אנחנו לא נצא מחוזקים כמו משבר 2003, לכן כנראה ש5 שנים זהו רף תחתון לצפות לו. עכשיו, אנחנו לא יודעים את זה בוודאות, כי אין לנו ניסיון עם משבר סטייל קורונה, אבל זאת הנחת העבודה. מינימום 5 שנים, ואולי הרבה יותר מכך.
אבל אוקיי, בוא ננסה להבין את המנגנון. אנחנו אומרים בעצם שמסתכלים על ההיסטוריה פחות בישראל אבל יותר בחול, כל פעם שיש איזשהו אירוע חיצוני, הוא יכול להיות פיננסי, הוא יכול להיות מלחמה, הוא יכול להיות כל מיני דברים, גם אם זה נגמר, אחר כך שוק העבודה מאוד מתקשה לחזור למה שהוא היה לפני כן, מכיוון שעסקים נסגרים, מכיוון שעסקים פושטים רגל, מכיוון
ש... יש חובות עצומים.
נוצרים חובות מאוד גדולים לזה, יש שינוי יש, של
יש
טעמים.
יש חשש כבד מבחינה ליזום. אם אתה שואל אותי גם כמו שישראל נראית כרגע, עם הניהול הכושל שלנו, גם במישור הבריאותי וגם במישור הכלכלי, אני חושבת שתאבון ה... יזמות ירד פלאים. אנחנו בהחלט יכול להיות שנכנסים לתקופה ממושכת של דשדוש כלכלי עם צמיחה נמוכה ועם אבטלה גבוהה, וזה לא מצחיק, זה לא
כיף. כאן ראוי לציין את מה שקרה בחלק מהמדינות, חלקם מדינות שדומות לנו או שדמו לנו בעבר, של בוא נקרא לזה אגן הים התיכון האירופאי, פורטוגל, ספרד, איטליה, יוון בוודאי, אחרי המשבר של 2008, הם נכנסו אצל הצעירים, ובעיקר אצל הצעירים, להבטלה של 40, 50, ובחלק מהמדינות 60% במשך שנים. אפילו עכשיו אצל צעירים, אנחנו פשוט התייחסנו אל זה במגזין האחרון, ביוון ובספרד, ההבטלה היא עדיין 25-30%, אני מדבר על נתונים שלפני הקורונה, ואחרי הקורונה זה כמובן הרבה יותר גרוע.
כמובן הגדלת פערים, כמובן אי שקט חברתי, אי יציבות פוליטית, תראה את הכאוס המתמשך למשל בספרד עד משבר הקורונה, ביוון אי יציבות פוליטית קשה, זה באמת, זה אירוע טראומטי, אנחנו לא מורגלים בו, אנחנו לא מכירים אותו, והממשלה באמת באיזשהו סוג של חשש מאוד כבד, ולו בגלל שאנחנו לא יודעים איך להתמודד עם האירוע הזה. עכשיו מנסים לשבור את הראש ולחשוב מחוץ לקופסה.
אז מתוך העיקרון שלפחות זיהינו את הבעיה, זיהינו את הסכנה, מה בכלל נמצא על הנייר בתור כלים שאפשר להוציא מהמגירה כדי לנסות איכשהו לא להגיע לתסריט כזה של 5-6-7 שנים של אבטלה דו-ספרתית?
אז תראה, אז אלף אשר יישב עכשיו צוות מנכלים על המדוכה של הנושא הזה, הם מתמקדים בשלושה מאמצים. אחד, זה נתונים. נשמע לא רלוונטי, אבל בעצם אין לנו נתונים. זה לא רק שיש חוסר הסכמה בין הביטוח הלאומי, שירות התעסוקה ועל המס, על כמה מובטלים יש ומי הם מובטלים, וגם אין לנו יכולת לפלח, אין לנו יכולת להגיע אליהם, אין לנו יכולת להגיע לעסקים. אנחנו, כל נושא מערכות המידע של ישראל הוא באמת בפיגור נוראי, וכשזה מגיע להפעלת מדיניות שהיא מדיניות מורכבת, מדיניות העסוקה היא גם ברמת המקרו, אבל היא חייבת לרדת לרמת המיקרו. זה מיקרו-מנג'מנט מאוד מורכב, כל נושא מערכות המידע כאן הוא כושל, אז קודם כל הם מתחילים בזה, אגב, וטוב שמתחילים בזה, כי זה באמת משמין, טכני, לא מלהיב, את מי זה מעניין בכלל, אבל זה הבסיס לכל. זה אחד. שתיים, מדברים על שני דברים שהם יותר מובנים עליהם. אחד, זה תחום ההכשרות המקצועיות. אנחנו עוסקים בתחום זה הרבה, כבר בשלוש שנים האחרונות עוסקים בו באינטנסיביות, היה את דוח תעסוקה 2030, שבאמת הביא הצעת רפורמה בהכשרות המקצועיות. עם כל העיסוק, תכלס, כלום עוד לא קרה.
נו, בדיוק, אנחנו מדברים עליו, אנחנו לא עושים כלום.
נכון, ועכשיו שוב הצוות יושב, אתה יודע, על מה? על יישום דוח 2030, על לקבל החלטות שונות מדוח 2030. אני מודע שלא ברור לי עד הסוף, אבל אנחנו קצת לאובר, יש לנו קצת, אנחנו מתברברים עם עצמנו כאן, אנחנו מתעסקים הרבה רעיונות ולא מצליחים ליישם אותם.
אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה.
רגע, יש נושא השלישי שהוא חדש, זה תמריצי העסקה. איך לגרום לעובדים לחפש עבודה ואיך לגרום למעסיקים לרצות להעסיק אותם. זה כמובן תולדה של משבר הקורונה. ופה אנחנו באמת מסתכלים על מה עושים בעולם ומנסים ללמוד. יש פה כל מיני רעיונות מדליקים יותר ומדליקים פחות. יש רעיונות מדליקים כמו שם לאנשים עבור חלקיות משרה בד בבד עם זה שממשיכים לקבל דמי אבטלה. ויש גם רעיונות פחות מדליקים כמו להפסיק את שכר מינימום או להפסיק הפרשות לפנסיה ודברים שהם בהחלט שנוי במחלוקת.
אז בוא נדבר שנייה על שני הדברים האלה. דבר אחד, בשאלה של ההכשרות, כולם מסכימים, ככה מכיר לקיר, שצריך לבצע הכשרות מקצועיות, כי יש תפקידים ומקצועות שהם האנטי-דיגיטליים, כל הדברים של המאה הקודמת, שכבר לא מתאימים יותר לכלכלה החדשה, שעושה עכשיו קפיצת מדרגה, בין השאר בגלל הקורונה. אבל שנייה.
יכול להיות אפילו שיש אנשים שכן היו בסדר, נהיה חנפת תיירות, ועכשיו יחוו
דעיכה
מתמשכת לאורך שנים, והם רק
חסבות אקטוריות
שם.
יפה, אבל שאלה אמיתית פה באמת, האם זה באמת יעבוד הרעיון הזה של לקחת חדרניות בבתי מלון ולתת להם קורס באופיס ובאקסל כדי שהם יתחילו לתכנת, זה באמת ייצור מקומות עבודה?
אז תן לי לתת לך שתי תשובות. אחת, ישראל שוב, משבר הקורונה שוב חושף את הבטן הרכה שלנו. הזכרנו קודם את מערכות המידע המפגרות, אז הנה אנחנו מגיעים להון האנושי המאוד בעייתי שלנו. אנחנו במשך שנים הזנחנו את ההון האנושי, אנחנו רואים את זה אצל החרדים, אצל הערבים, אבל לא רק. אנחנו כמובן משלמים שנים ארוכות את מחיר ההון האנושי הנמוך שלנו, עכשיו משלם את זה עוד יותר, וכמו שאתה אומר, קשה מאוד להסב את האנשים האלה, ובלי לדעת עברית, ובלי לדעת איך לגשת למחשב, אז אין הרבה מה לדבר, אבל אני רוצה להוסיף כאן משהו. יש מקצועות שאנחנו יודעים שהם יהיו מקצועות נחוצים, ושדורשים מיומנות יותר נמוכה, למשל מקצועות הסיעוד למיניהם. יכולנו לקחת חרדים וערבים, לתת להם את התעסוקה בתחום הסיעוד, יכולנו לקחת את תחום הסיעוד ולשדרג אותו, לעשות מסלולי קריירה למטפלים סיעודיים. אל תצחק, יש הצעה כזו, יש דוח של משרד רוהם, שיסתכל מה קורה בעולם בתחום הסיעוד, ואומר, תשמעו, מטפל יכול להתחיל בלהחליף חיתולים, ויכול להתפתח לכזה שנותן תרופות לקשיש. הוא לא יחליף את הרופא, אבל הוא כהן יבדוק את, את, את מאזן התרופות שלו, יבדוק את ההשפעה של התרופות, ויהיה לו איזשהו פיקוח קליני על הקשיש. יש מודלים כאלה עובדים בעולם, בואו נתחיל עם זה בישראל. מה עשינו במקום זה איתם? כמובן, פתחנו את הדלת לייבא 2,500 עובדים זרים למקצועות הסיעודיים. אתה יודע, אז בסוף אנחנו צריכים את המדיניות כוללת. אנחנו צריכים א' להשביח את ההון האנושי שלנו, וזה עוד פעם מיקרו-מנג'מנט מאוד מאוד מסובך. ומצד שני, אנחנו מתחמת עקבים. אי אפשר לברוח כל מיני פתרון הקלים שלמשל לייבא עובדים זרים, שזה מה שעשינו עד עכשיו. עכשיו, לפני חודש התקבלה ההחלטה הזאת.
נכון. ולגבי הרעיון השלישי ברשימה, שלח שזה אותו צ'קליסט של דרכים שברובה מתמקדת בלהקל על מעסיקים, בעצם להוריד את העלות של העובדים, מתוך איזו הנחה בסיסית שאם נהפוך את העובדים ליותר זולים עבור המעסיק, אז הוא ייקח יותר מהם. אבל, נכון. אז אני שואל שתי שאלות. קודם כל, האם זה בכלל נכון? אני בכלל לא בטוח ש-300 או 400 או 500 שקל פחות בעלות מעביד מ-6,000 שקל ל-5,500 באמת היא זו שתכריע אם לקחת עוד עובד או לא, אבל איך אנחנו גם מוודאים שדרך החרך הזה לא נכנסים הרבה רעיונות שהם פשוט רעיונות שנוחים למעבידים ולהוריד את, כדי להוריד את העלות של כל העובדים ולא רק את העלות השולי של העובד הלא מועסק שרוצים לנסות למצוא לו עבודה.
תראה, אז א', אתה יודע, זה שאלות קשות, אנחנו קצת מסתכלים על העולם כאן וטוב שכך, בעולם כנראה כן פועלים להפחתת עלות העסקה, אפשר כנראה לשקול את זה, אני מסכימה איתך שהייתי מציעה לא להתמכר לזה, גם כי זה יכול להיות מנוצל לרעה, גם כי זה שוב מביא אותנו למקומות האלה של הון אנושי נמוך, שהוא עולה מעט ולכן הוא גם מסתכר מעט, וג', כי אני חושבת שבסוף אם אנחנו מסתכלים על עצמנו, תקופות שבהן פרחנו, למשל, אחרי משבר 2003, זה היה תקופות שבהן היה תחושה שהמדינה הזאת צועדת למקום נכון, שעשו כאן מהלכים נכונים, ולאנשים היה רצון ליזום ולהשקיע, כי הם חשבו זאת מדינה טובה שיש לה עתיד. בסוף אני חושבת, לפני שאתם מבטלים הפרשות לפנסיה, או מפחיתים את שכר המינימום, שהוא רעיון נורא בעיניי, בואו נעשה קודם מהלכים יותר רציניים מזה, בואו ניתן אנשים אופק, בואו נראה לי שמדינה הזאת, מדינה שיודעת לטפל בבעיות שיש לה מול החרדים ומול הערבים, ויודעת לשפר את ההון האנושי שלה, ולכן זו מדינה ששווה לקחת את הסיכון של להשקיע ולזום בה. בעיניי, זה בסוף יהיה הפתרון האמיתי, וזה בינתיים לא קורה בכלל.
אוקיי, תודה רבה לך, מירב ארלוזורוב.
תודה, איתן.
לפני שאתה מוכר,
לפני שאת קונה,
לפני שאתה מתראיין,
לפני שאת מתחילה ללמוד,
לפני שאתם בוחרים,
לפני שאתם מתייאשים,
לפני שאתם משקיעים,
כדאי שקודם תבדקו בדמרקר. רוכשים עכשיו מינוי לאתר דמרקר בשקל אחד ליום בשנה הראשונה בעזרת קוד ההנחה פוד אחד באנגלית, ונהנים מאין סוף כלים שימושיים, מדריכים וכתבות בלתי תלויות.
דמרקר.com, עובדים רק בשבילך, בכפוף לתנאי הרכישה באתר.
שלום לסמי פרץ.
שלום איתן.
אז זהו, אז דיברנו עכשיו עם מירב ארלוזורוב על החשש שחצי מיליון ישראלים שנכנסו למעגל האבטלה בעקבות משבר הקורונה יישארו בתוך המעגל הזה במשך שנים ואפילו שנים ארוכות, ועשינו איזשהו צ'קליסט של רעיונות שמסתובבים במסדרונות הכלכלנים ומשרד האוצר כדי להתמודד עם המכה הזו. דיברנו וציינו, אבל אנחנו רוצים להעמיק יחד איתך על הרעיון של ביטול תשלומי ביטוח לאומי שמעסיקים משלמים עבור כל אחד מהעובדים שהם לוקחים אליהם לעבודה, מתוך מחשבה שזה יעודד אותם לקחת עוד עובדים. אז איך זה יעבוד, והאם בכלל הרעיון הזה הוא באמת יביא את התוצאה?
נכון, אז תראה, נקודת המוצא היא בוא נראה איך אפשר לגרום למעסיקים לשכור יותר עובדים באמצעות הפחתת עלויות עבודה. אז אתה יכול לעשות את זה באמצעות הורדת שכר מינימום, אתה יכול לעשות הורדת הפרשות לפנסיה, אבל יש עלות נוספת שמעסיקים משלמים בגין כל עובד, שזה הפרשה לביטוח הלאומי. הם משלמים משהו כמו 3.5% משכר העובד עד לשכר של 6,300 שקלים, ו-7.6% על חלק השכר של בין 6,300 ל-44,000 שקלים לחודש. ואז ההצעה היא, בוא נוותר על המדרגה הראשונה, אותם 3.5%, ואז המעסיק יחסוך 3.5% משכרו של העובד. מה זה יעשה לו? האם זה יגרום לו להעסיק יותר עובדים, כי הורדת לו 3.5%? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה היא, בכמה כסף כל הדבר הזה יעלה, והערכה היא שמדובר ב9 מיליארד שקלים. עכשיו תחשוב, זה
תשעה מיליארד שקלים לשנה שבעצם יגרעו מקופת ביטוח לאומי.
בדיוק.
עכשיו זה המון כסף.
וישארו אצל מעסיקים. העניין הוא שהם יישארו גם אצל הרבה מאוד מעסיקים שבכלל לא נפגעו במשבר, שגם אם תיתן להם הטבה, הם לא זקוקים ליותר עובדים. כך למשל בנק. בנק לא צריך יותר עובדים ממה שיש לו, להפך. בנקים דווקא צריכים להתייעל. אז למה לתת להם הטבה של 3.5% על כל, על כל עובד? אין סיבה לעשות את זה. אבל שוב, במסגרת מה שנקרא, יורים הרבה מאוד כדורים להרבה מאוד כיוונים, בניסיון לצוד את הרעיון הנכון, האפקטיבי, היעיל, אז גם הרעיון הזה עולה. מי שכמובן מקדם אותו באגרסיביות זה המעסיקים, וזה די ברור, מעסיקים מעדיפים לשלם פחות או לא לשלם בכלל לביטוח הלאומי, אבל שוב, יש גם כמה כלכלנים שמתחברים לזה, יכולים להבין חלק מההיגיון של זה, ובעיקר, כל הזמן עולה השאלה של אפקטיביות. זה אגב מאחד הרעיונות שיחסית קל ליישם. כל מה שצריך לעשות זה ללחוץ על כפתור, ולהחליט שהמעסיק לא משלם את הסכום הזה.
אז רגע.
אז הוא מקבל ציון גבוה על מהירות ביצוע, אבל ציון מאוד נמוך על אפקטיביות ועל השאלה האם הכסף הזה מגיע למי שצריך. אם עכשיו לממשלה היה 9 מיליארד שקלים, הרי אין לה את הכסף הזה, כן? אבל נגיד שהיו לה 9 מיליארד שקלים, אפשר היה לעשות תוכניות הרבה יותר ממוקדות במעסיקים שבאמת נפגעו. לסבסד שכר, לתת איזשהו חלת גמיש, לתת להם חלק מהשכר לתקופות מסוימות, ואז להפוך אותו מענק להלוואה, מהלוואה למענק. יש שלל רעיונות שעולים, אבל הם לא צריכים לעלות כל כך הרבה כסף, ובעיקר אתה לא רוצה להגיע למצב שבו יש היום, שבו כל אזרח ישראלי מקבל כסף, בלי שום קשר לשאלה אם הוא נפגע, ובלי שום קשר לשאלה אם הוא זקוק לכסף.
ההסבר, התירוץ, הרציונל של מצדדי הרעיונות האלה, לעתים הוא שזה משהו שהוא לתקופה קצרה, רק לצורך המשבר. נעשה את זה לשלושה חודשים, נעשה את זה רק עד סוף 2021, בשביל להתמודד עם, אני לא יודע מה, עד שיהיה לנו חיסון והמצב יחזור לקדמותו. אז זה לא מאוד יעיל, אבל זה תחום מבחינת העלויות שיש לזה לקופת המדינה, קופת ביטוח הלאומי, זה פחות או יותר אותו דבר, ואם זה יעבוד פחות טוב או יותר טוב, לא יודעים, אבל להזיק זה לא יכול. אז למה לא בעצם, על פי ההיגיון הזה?
תשמע, בתחושה שלי יותר ויותר נדרשת כרגע תוכנית שהיא מעבר לטווח של החודשים הקרובים, אלא תוכנית נגיד ל-2020-2021, שיש בה כמובן גם תקציב מדינה וגם רפורמות וגם שלל מהלכים, ולא כל פעם תורים לאיזשהו כיוון ונסים לפתור בעיה בלי להסתכל על המכלול. אני חושב שזו שיטה גם לא יעילה וגם אני לא בטוח שהיא תפתור בעיות. כי תחשוב, נגיד שאתה מעסיק ונגיד שאתה איכשהו מקבל הטבה כזאת, אבל אתה נמצא בסימן שאלה נורא נורא גדול בשאלה מה יקרה בענף שלך, איך הממשלה תטפל בו, מה יהיה על תקציב המדינה, אם יהיה בחירות. 1001 שאלות שאתה גורמות לך להיכנס לאיזה בונקר כזה, אם אתה מעסיק, לבוא ולהגיד, שמע, זה לא הזמן שלי להתרחב, זה לא הזמן שלי להחזיר את העובדים, תן לי לחיות עם מה שיש, אני אגביר את העומס על עצמי באופן אישי, אני אעשה מלאכות שעובדים עושים בדרך כלל, ובלבד שאני לא אצטרך להיכנס פה לעוד איזה מחויבות. אתה רוצה שמעסיקים יקלטו עובדים? בוא תנסה לייצר איזושהי ודאות לשנה וחצי הקרובות, אפילו לא שנה וחצי, פחות משנה וחצי, עד 2021, כשאתה משאיר לעצמך כמובן הרבה דרגות חופש, כדי לטפל בעוד בעיות שיצוצו בדרך, אבל התחושה שאפשר לטפל בשוק העבודה כאילו לא קשור לתקציב המדינה, כאילו לא קשור לחוק ההסדרים, כאילו לא קשור למצב הפוליטי ולשאלה אם יהיו בחירות בקרוב או לא יהיו בחירות, אני חושב שזו הסתכלות לא נכונה, היא קצרת טווח, ולכן היא גם לא תפגע, והיא גם תגרום להוצאה כספית יותר גדולה.
ואז אתה שואל את עצמך, מדוע אף אחד לא מצליח לבוא עם נוסחה שהיא באמת ממוקדת בבעיה עצמה? זאת אומרת, זה נראה כאילו שכל הדברים האלה הם חרכים וחורים שבהם המעסיקים נכנסים על מנת להוזיל לעצמם את עלות העבודה עבור כל העובדים שלהם. אי אפשר למצוא איזשהו סוג של נוסחה שבאמת תיתן הטבה לעובד השולי הנוסף, זה שבאמת הוסיפו אותו?
תראה, אפשר לעשות את זה, ולדעתי גם אפשר לעשות דיפרנציאציה לפי ענפים. אתה יודע שבדרך כלל בשנים רגילות, בתקופות רגילות, אז אוניברסליות הוא עיקרון חשוב, כי אתה רוצה לשמר פה את הנושא של ערך ההטבות ולשוויון וכו'. במשבר כזה, מאחר והוא גם משבר לא סימטרי, אז הפתרונות הדיפרנציאליים הם הפתרונות הנכונים. אלא מה, הפתרונות הדיפרנציאליים חושפים באמת איזשהו כשל שהמדינה לא יודעת לזהות, או שהיא לא יודעת, או שהיא לא רוצה, או שלא בא לה לזהות את הנפגעים האמיתיים. אבל זה, אם היו אומרים לנו, קחו את הכסף, תחלקו למי שנפגע, אז אני מניח שאני ואתה, מה היינו עושים?
היינו שמים על עצמנו מדבקה של נפגע על המצח.
כן, לא, אבל היינו אומרים, קודם כל, בנקים אתם לא בעסק, חברות ביטוח אתם לא בעסק, חברות הייטק אתם לא רלוונטיים. אבל היינו הולכים לגני אירועים, בתי מלון, מסעדות, מוסדות תרבות וכל הגופים האלה שבאמת נפגעו קשה, והיינו מנסים לראות איך אפשר לתת להם פתרונות, חברות תעופה, איך אפשר לתת להם פתרונות לפני שנותנים כסף לגופים שלא נפגעו ושלא זקוקים לו. אבל שוב, גם כאן תעלה השאלה, אז מה, אתה ממעסיק אחד אתה גובה יותר, מעסיק אחד אתה גובה פחות, זה יכול לייצר הרבה מאוד בעיות בירוקרטיות, אבל אתה יודע, במקומות שבהם אתה רואה רמת אמון גבוהה בין הציבור לממשלה ובין מרכיבי הממשלה השונים בינם ובין עצמם, אז אפשר לקבל הרבה מאוד דברים גם שהם נתפסים כפוגעניים, כי אתה אומר, זה לטובת הדבר עצמו, זה לטובת הבעיה, זה לטובת העניין.
מה הסיכוי שזה יקרה?
מאחר וידעתי שאתה תשאל אותי את השאלה הזאת,
אז מצאת הנוסחה להתחמק ממנה?
לא, בעצמי שאלתי אנשים אחרים על השאלה הזאת, אנשים שיושבים בכל הצוותים האלה שעוסקים בזה, והתחושה הייתה שהכל יכול לקרות, הכל יכול לקרות, כלומר, כמה שזה לא הגיוני, אם פתאום יצוץ הפוליטיקאי שיחשוב שזה טוב לו, שזה עוזר לו, שזה מביא לו נקודות, גם רעיונות לא יעילים יכולים לעבור. לא יודע אם דווקא הרעיון הספציפי הזה יעבור, כי אני חושב שהוא מאוד מאוד יקר, וגם רוב הכסף בו לא ילך לעסקים הנכונים, אז אם זה יעבור, זה רק בתנאי שזה יהיה דיפרנציאלי, שיגידו לכל העסקים הגדולים, אתם לא בעסק, חברת חשמל, את תמשיכי לשלם לביטוח הלאומי, בנק לאומי כנל, ועוד אלפי חברות אחרות שלא רלוונטיות למשבר הזה. ואז איפשהו אפשר יהיה גם להקטין את העלות, וגם למקד אותה, בעסקים שנפגעו. אבל שוב, זה מסרבל, זה מעריך, זה לוקח הרבה מאוד זמן, ולכן אתה גם רואה שהפתרונות לא מגיעים בזמן מהיר.
סמי פרץ, תודה רבה לך.
תודה, איתן.
שלום לדוקטור עידו באום.
שלום, איתן.
הפרשן המשפטי שלנו, ואתה מעלה סוגיה שהיא מרתקת. אתה מסתכל בעצם על מה עושים השרים של הממשלה וחברי הכנסת, ואולי גם בעלי תפקיד נוספים, שמונו על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו. אתה משווה אותם לנוהג ולפרקטיקה של, בוא נקרא לזה, מנכלים בחברות ציבוריות, כאלה שממשלתיות, וודאי כאלה שנסחרות בבורסה. ואתה אומר שמה שמנכל או מנהל בכיר בחברה ציבורית לא יעלה על הדל שהוא בכלל יעשה במונחים של ניגודי אינטרסים שתחתיו הוא נמצא, נעשה ואפילו מקובל ואפילו מהמקפצה על ידי אותם פקידי ציבור, שרים וחברי כנסת שנתניהו מינה, ככל שזה קשור למצב המשפטי שלו ולמערכת אכיפת החוק. אז תסביר למה, ואחר כך ננסה להבין לאן זה לוקח אותנו.
בוא נתחיל מראש הממשלה בנימין נתניהו. אני חושב שאין חולק במדינת ישראל גם בג"ץ אמר את זה, גם היועץ המשפטי לממשלה אמר את זה, שיש לנו ראש ממשלה שנמצא בניגוד עניינים אינהרנטי מול מערכת אכיפת החוק. החלטות מסוימות שהוא עשוי לקבל, נגיד מעורבות שלו במינוי פרקליט מדינה, במינוי מפכ"ל קבוע, להחלטות שבאות בסופו של דבר לממשלה, יש בעיה בזה שראש הממשלה יקבל את ההחלטה, כי הוא מצוי בניגוד עניינים, הוא לא רואה רק את טובת המדינה, אלא יש לו אינטרס אישי בהחלטה הזו. אז זה מצב בעייתי שמחייב הסדר ניגוד עניינים, וההסדר הזה, אגב, שאלתי אתמול את לשכת היועץ המשפטי לממשלה, אמרו לי, אין לנו חדש, או במילים אחרות, עוד לא חתם. עכשיו, בוא נדבר על האנשים שפועלים מסביבו. תשמע, כל שבוע בערך מראיינים את אמיר אוחנה, שר לביטחון פנים, בתקשורת, ושואלים אותו, אתה מתכוון למנות את המפכ"ל, מתי יהיה מפכ"ל קבוע, מה קורה עם המפכ"ל, והוא אומר, המפכ"ל יתמנה בקרוב, אני בוחן, אני פועל למינוי. עכשיו, האמת היא שזה חזוי. איך יכול להיות שהשר אמיר אוחנה, שחייב את תפקידו, את קידומו, הרי האיש היה חבר כנסת מהספסלים האחוריים בליכוד, הוקפץ על ידי ראש הממשלה לתפקיד שר המשפטים הזמני, ומשם לתפקיד השר לביטחון פנים, כלומר חב את כל הקריירה שלו לנתניהו, האיש הזה ימנה את מפכ"ל המשטרה למשל, אדם שלנתניהו יש אינטרס גדול בזה שהוא יהיה אדם שמקדם את האינטרסים של נתניהו. בוא ניקח את המקבילה שכל איש עסקים ומשפטן בתחום העסקי מכיר, וזה חברה ציבורית, חברה בורסאית. בחברה כזו יש בעל שליטה, וכדי שבעל השליטה לא יעשה בחברה כבשלו, כי זה חברה ציבורית, גם כסף ציבורי יש שם, שמים בינו לבין החברה דירקטוריון, שתפקידו של הדירקטוריון זה לפעול לטובת החברה, וזו החובה שלו. אבל דירקטורים שמונו על ידי בעל השליטה, חוק החברות הוא רואה אותם כדירקטורים נגועים, כדירקטורים שפועלים לקדם את האינטרסים של בעל השליטה, ולכן כשיש החלטות בניגוד עניינים, החלטות שבעל השליטה מעוניין בהם, חוק החברות מוצא כל מיני פתרונות, כל מיני מודלים, שהדירקטורים האלה לא יהיו המחליטים. תמיד יש זכות וטו. וטו לבעל המניות מהציבור, תהליך החלטה באמצעות דירקטורים חיצוניים, בלתי תלויים, כלומר, החוק הישראלי, חוק החברות, אגב לא המצאנו את זה, כן? זה קיים בכל המדינות המתוקנות בעולם. החוק מכיר בזה שכשמישהו ממונה על ידי בעל הדעה, הוא חייב לו, הוא נגוע. ויש שרים בליכוד, ויש חברי כנסת בליכוד בתפקידים מסוימים, שחווים את מקומם ואת קידומם ואת הקריירה שלהם עד היום, ואולי גם את הקריירה העתידית שלהם, לבנימין נתניהו. הוא לא צריך לדבר איתם כדי שהם ידעו איזה החלטות לקבל.
איך דבר כזה יכול ולו תיאורטית לפעול בספירה הציבורית, בספירה של, של, של הממשלה, של הכנסת, של הסקטור הציבורי?
בוא נגיד קודם כל שעוד לא נפל לנו האסימון שזה בכלל קיים בספירה הציבורית, כי עד היום כמעט לא היינו במצבים האלה בצורה כל כך חזיתית, כי לא היה לנו מצב של ראש ממשלה מכהן
שנמצא במשפט, כן, שעומד למשפט.
שלא היה, שמסביבו יש אנשים שהם תלויים בקידום, בדרגות הכי גבוהות. איך זה יכול לעבוד? תראה, קודם כל, בסיטואציה של ההסכם הקואליציוני, כבר יש איזה קצת פתרון לדבר הזה, כי יש הסכמה שהמינויים המרכזיים כולם יהיו, בעצם יש זכות וטו לכל אחד מהצדדים. אבל אם שרי הליכוד מונו על ידי ראש הממשלה, הם חווים לו את התפקידים שלהם. כל שרי הליכוד חווים היום לראש הממשלה את התפקידים שלהם. ולכן לדעתי, כשמגיעים להצבעה על פרקליט מדינה, כשמגיעים להצבעה על מפכ"ל משטרה, כשמגיעים להחלטות קריטיות שיש להם השפעה על נתניהו היום או בעתיד, שרי הליכוד לא יכולים להצביע. והיועץ המשפטי לממשלה צריך להגיד להם, לא רק ראש הממשלה לא יכול להצביע, אף אחד משרי הליכוד לא יכול להיות מעורב בהחלטה כזו. צריך להעביר אותה למישהו אחר.
זאת אומרת, אתה מדבר על איזשהו מנגנון של אימנעות כזה, שכשלמישהו יש ניגוד אינטרסים שקוף וברור לכל ציבורית ומשפטית, אז הוא פשוט צריך להימנע מההצבעה הספציפית הזאת, מה שיעביר כמובן את כל הכוח הפוליטי לקבל את ההחלטות האלה לשותפים מהקואליציה.
ברור, רק שאני חושב שאם הסוגיה הזאת תעלה ותחודד, ואני מוכן להמר שכשנגיע לשלב ההחלטות ולשלב ההצבעות זה יחודד ואולי גם יגיע לבגץ, אז איזה ממשלה שזה לא תהיה, השרים הנגועים לא יוכלו לקבל, לא יוכלו להיות מעורבים בהחלטה כזו.
ואתה באמת מאמין שזה מה שיקרה, שנגיע למקומות האלה, אז יבוא היועץ המשפטי לממשלה ויתחיל להרים את הדגלים ולדרוש את הדרישה הזאת? זאת אומרת, מבחינה פוליטית אתה מדבר על פצצה לא קטנה.
אני חושב שאתה מחלרים.
זה דבר כזה מפרק ממשלה, סליחה שאני אומר לך.
אני מסכים איתך. אני גם חושב שהיועץ היה צריך להגיד את זה הרבה קודם, כדי שזה יהיה מונח על שולחן הרכבת הממשלה. במידה מסוימת, המודל הווטו הזה של כחול לבן והליכוד, שבו כל אחד מטיל וטו על השני, הוא בדיוק הסיטואציה שבה אם לא יהיה מועמד מוסכם על הצדדים, אז אי אפשר יהיה בכלל להעביר אותו. גם מודל וטו הוא מודל אפשרי. כל עוד הוא קיים, אבל השאלה כמה זמן תתקיים הממשלה הזאת. גם מודלים של וטו אנחנו מכירים, למשל בחברות, בחוק החברות יש מודל שאם רוצים למנות דירקטור חיצוני, דירקטור עצמאי, דירקטור בלתי תלוי, שואלים לא רק את בעל השליטה אלא גם את בעלי המניות מהציבור, ושניהם צריכים להסכים, שזה מעין מודל וטו. גם זה מודל אפשרי. אני רק חושב שהיועץ המשפטי לממשלה היה צריך כבר להעלות את זה מזמן, ואם הוא לא יעלה את זה ברגע ההכרעה, זה יגיע לבג"ץ.
כן, ברור. אתה יודע, כשמסתכלים על התמונה הכללית, אתה שואל את עצמך איזה וקטור יותר חזק. הוקטור של, בוא נגיד, השלטון, המשטר התאגידי הנכון, לפחות כמו שהוא אמור להתבצע, נניח על פי חוק חברות ציבוריות, או מה שאנחנו רואים בכנסת דה פקטו ובממשלה. זאת אומרת, מי יקבל סימן ממי? האם הפרקטיקה שאנחנו רואים כרגע סביב ראש הממשלה והדרך שהוא מנהל את ענייניו בצורה תוך ניגוד עניינים, זה ישפיע על כל שאר המדינה ואנחנו נהפוך למדינה פחות מתוקנת, או שבסופו של דבר לא תהיה ברירה והממשלה וראש הממשלה ואנשים שמסביבו יצטרכו לאמץ חלק מהמנהל התקין, שאני לא יודע כל כך כמה הוא מתבצע, אבל לפחות שאמור להתבצע במנגנונים אחרים.
אני שותף לדעה שלך שאנחנו במצב כל כך חדש, שהפרקטיקות האלה של ממשל תאגידי תקין, של ממשל תקין, הן חדשות גם בשביל הממשלה, ולכן כל צעד שעושים בהם כדי לקדם אותם, זה צעד שהוא, כמו אתה קורא, זה פצצת זמן לפירוק הממשלה. אז השאלה אם זה יעבור בסוף, אני לא בטוח.
אנחנו כבר יודעים מה יקרה ברגע שהדגלים האלה יורמו בצורה פורמלית, השרים וראשי ממשלה התחילו לדבר על, לצעוק על, מה זה לדבר? לצעוק על משילות ועל ככה אי אפשר למשול וככה העם בחר אותנו ולא הפקידים וכן הלאה וכן הלאה. מצד שני, אני משוכנע לחלוטין שמה שאנחנו רואים מצד ההפגנות בבלפור, זה משקל הנגד, הוא בסופו של דבר פועל גם על הציר המשפטי. ככל הלחץ הציבורי ממשיך להיות גבוה, כך יהיה יותר קשה לפוליטיקאים לבוא ולהתנגד, בוא נגיד, להנחיות משפטיות.
אני מסכים איתך, ואני גם חושב שההפגנות זה דוגמה מצוינת לבעיית ניגוד העניינים הזאת. נתניהו לא מעוניין בהפגנות האלה בירושלים. השר רוחנה, אנחנו יודעים, יש לו דעה בעניין ההפגנות האלה, ומי שיוצא להתמנות, להיות המפכ"ל הבא למשל, יהיה מישהו שאם זה תלוי בנתניהו, ולכן גם השר אוחנה מבין את זה, יהיה מישהו שצריך יהיה לטפל ביד קשה בהפגנות כדי להנמיך את הלהבות מול בית ראש הממשלה.
ואז ניגוד העניינים הוא הכי ברור, חד משמעי וצועק, ואולי יביא
ומראה לך מדוע אוחנה לא יכול להיות האיש שימנה את המפכ"ל הבא.
ומראה לך מדוע יש ערך מוסף מאוד גבוה להפגנות הללו, גם אם לכאורה הם נראים לרבים כמחוסרי מיקוד או מטרה חד משמעית. תודה רבה, דוקטור עידו באום.
תודה, איתן.
עד כאן פודקאסט האינטרסנטים להיום. תודה רבה לכם שהקשבתם, תודה רבה לדן ברומר שגם מקליט וגם עורך אותנו, אנחנו ניפגש ונשתמע גם מחר עם עוד אינטרסים ועוד אינטרסנטים. להתראות.